התחלנו אתמול בסוגיה שנקראת האותיות. והמגמה היא להבין איך בסופו של דבר והפוך מההיגיון, אור התורה דווקא נוצר מנר המצווה ולא הפוך. למרות שההיגיון הוא שהנר בא מהאור, אור התורה דווקא נוצר מנר המצווה. אבל אנחנו עוזבים את האור ואת הנר לשיעורים הקרובים. כדי להבין את זה עוברים לסוגיית הדיבור. אצל אדמו"ר הזקן ישנו מושג שחוזר על עצמו בהמון המון המון מושגים, תתאה ועילאה. ישנה תשובה תתאה וישנה תשובה עילאה. שבוע שעבר פגשנו אגב מאמר בענייני שבת, שתיקה תתאה ושתיקה עילאה. למרות שלא השתמש בביטוי תתאה ועילאה, אבל זה היינו הך. תתאה הכוונה היא לא במובן הפשוט שלו, נמוך, לא חשוב, הפוך. תתאה הכוונה היא היסודי. היסודי באמורן שגם כשזה יהיה עילאה, אתה צריך לעבוד על זה. זה תמיד. ועילאה, הכוונה היא למשהו שלא בא ממך, מבעיה מסוימת, אלא הוא עליון יותר. בדוגמה, מה זאת תשובה תתאה? תשובה שאני עושה על חטא. בסדר? חטאתי. ואני צריך לעשות תשובה. במרחב, בגרף של תשובה תתאה, יש גרף ענק, יש ציר ענק. אני יכול לעשות תשובה מפני שעכשיו אני עשיתי את הדבר הנורא ביותר. ואני יכול לעשות תשובה מפני שבמדרגתי במשפט האחרון ב-18 לא התכוונתי. שניהם זו תשובת התאה. תמיד תשובת התאה היא מתייחסת למקום שאני נמצא. מה זו תשובה הילאה? תשובה הילאה זה עצם הקיום שלי. זאת אומרת, לא אני שר ממשהו, אלא הבריאה היא כזאת שהדבר קלה למקורו. וכשהנפש שווה אל האלוקות, זאת תשובה, הילאה. יש תשובת התאה ויש תשובה הילאה. כשחושבים לעומק, האמת היא שזה כמעט כל מושג. אני חושב שישנה תמימות תתאה וישנה תמימות הילאה. יש תמימות של מי שהוא תמים, כי הוא איננו מבין. תמים. וזה דבר נפלא, זה דבר עצום, תודה, תודה. זה דבר נפלא ועצום, זאת תמימות. וישנה תמימות, שהיא שלמות. שאני יכול להגיע אליה רק אחרי כל ההבנות הגדולות ביותר, ואז אני מגיע אל התמימות הזאת שמגיעה ממקום של כל כך הרבה הבנות ותובנות, ואני את הכל אומר, אין בכלל אפשרות להגדיר את הכל, הכל כלום. שם. הוא עדין לכל דבר. אנחנו מעריכים בזה, אבל זו סוגיה של כל... כשחושבים על זה בחיים, זה מושג גדול. יש תיקה תתאה, ויש תיקה אילה.
אנחנו אמרנו שגם נמלא וסובב.
בעצם, אבל אני מדבר עכשיו בעבודת הנפש. עבודת הנפש הפשוטה. יש שתיקת התאה. מה זו שתיקת התאה? אני רוצה להבין משהו, אז אני שותק. עוד פעם, אתם מבינים שתתאה זה לא נמוך. איך אני יכול להבין אם אני לא אשתוק לשמוע אותך? אז אני שותק. זה המובן התתאה של סייג לחוכמה שתיקה. לא תשתוק, לא תשמע. יש שתיקה הילאה. מעל החוכמה, מעל כל הדיבורים, מעל כל החוכמה, למעלה מהכל כתר יש שתיקה. איך אמר האדמו"ר הזקן? סייג זה גדר. אבל גדר יכולה להיות מצוירת כגדר קטנה מסביב לגינה. שאומרים לי, תשמע, תיזהר לא ליפול. וזה שתיקת התאה, זה חיוני. וגדר יכולה להיות כתר מעל הראש. כזה עם שפיצי. וכשאתה אומר סייג שם, אתה מתכוון לא למשהו שהוא מביא להגיע לחוכמה, אלא למשהו שכשמגיעים אל החוכמה, אחר כך אפשר יהיה להגיע אליו. כך בכל מושג. איך אומרת המשנה במסכת אבות? אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה. אז תחליט. סתם שני משפטים יפים ששמים פלקטים? או שזה נכון? זה נכון מאוד. אם אין יראה תתאה, אין חוכמה. אין לך מה לדבר בכלל. מה, אתה רוצה לדבק בחוכמת השם? בלי יראת שמיים? אתה רוצה לצחוק? אתה רוצה לדבק ביראת השם בלי שום יראת רוממות אפילו? יראת חטא ודאי? יראה בסיסית. לא יכול להיות, לא תצליח. כשתגיע אל החוכמה, אתה יודע למה תגיע בשיא החוכמה בסוף 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 בסוף? לסובב כל הלב. להתבטלות גמורה. לאין עוד מלבדו. ליראה לא מפני שאני, אתם שומעים מה זה תתא? מפחד. אני קטן. לא, מפני שאין עוד מלבדו. יראה שבה אני לא מופיע בכלל. בסדר? אני חלק ממנו. אני חלקיק מהחלק אלא ממעל. יראה שבה מרוב, לאן לקחה אותי החוכמה? החוכמה בסוף בסוף תיקח אותי להבין את מה שאני לעולם לא יכול להבין, ולהבין שאני לא אוכל להבין אותו. זו סטיעה של החוכמה. להבין איך אני מחובר לאין סוף ברוך הוא. להבין שיש אין סוף, שיש אין סוף, שאין עוד מלבדו. כשאני אגיע לחוכמה הזאת, אתם יודעים לאן אני אגיע? לא ליראה שבה אני, מוישה גרויס מה שקוראים, אני הנושא, אבל מה אני ירא שמיים? ליראה שבה אני חלק אלוה ממעל. ואז אם אין יראה אין חוכמה, ואין חוכמה אין יראה. ואני יודעתי במאמר הזה שלפנינו, התניא מחדש את זה בדבר הכי בסיסי, שאני לא נתתי דעתי על ההגדרה הזאת על עכשיו. כולם יודעים שהעולם מחולק לדומם, צומח, חי ומדבר. דומם, צומח, חי ומדבר. זה כל הבריאה. הדומים. שמש וירח והשמיים ובריאות היום הראשון והשני. והשלישי עד לאחרי האדמה נגלית. כל בבריאה ביום הראשון היי אור, חושך ואור מובדלים. ביום השני השמיים מתחלקים לריקים. ביום השלישי נגלית היבשה בחצי הראשון של היום השלישי. נכון? דומה. אמצע היום השלישי מתחיל לתוך הדומם הזה להופיע הצומח. תדשי הארץ. בסדר? המאורות מאזנים בין שני החלקים האלה. של היום הרביעי. וביום החמישי מתחיל להופיע עולם החי. לרמותיו. שרץ, נפש, חיה. בהמה, עוף, דגים. חיית הארץ למינה. נכון? חי. וביום השישי לאחר חצות מופיע המדבר. כשאני אומר צומח, וחושב לרגע על המילה הזאת, מעבר למשחק חי צומח גומם, כשאני אומר צומח, אני אומר את המילה שמאפיינת בעצם את הדבר הזה. אני לא אומר משהו טכני. אני לא אומר ירוק. אני לא אומר קוצני. אני לא אומר נותן פירות מתוקים. כל זה חיצוני. בידיים של הדשא, בציור של ילדים, הוא עושה ככה. ובידיים של העץ תפוזים, הוא עושה מתוק. מה אני אומר? אני אומר את עצם הרעיון המהותי של הצמח. הוא צומח. הוא מצמיח. זו מהותו. הגדרתי מהות במילה צומח. כשאני אומר חי, אני מגדיר מהות. הוא לא רק צומח שווה במקום, וזרעו בו במקום על הארץ, אלא הוא חי. דיברנו הרבה פעמים על המושג נפש חיה. יש לו אישיות כביכול. יש לו תנועתיות, שרץ, נפש חיה. בסדר? יש לו נפש. בשונה מהצומח. אני מתאר מהות. כשאני אומר מדבר, אני מתאר מהות או פעולה חיצונית. זאת בעצם שאלת הפתיחה. משם נתחיל את זה. כשאני אומר שהאדם הוא מדבר, זאת טעות בהגדרה? זאת אומרת, מדבר זה אחד שמדבר הרבה, בעברית אחרת, מפעיל את שרירי הגרון, החך, הלשון, השפתיים והשיניים, מה שנקרא חמש מוצאות הפה, זה מדבר, חמשת מוצאות הפה. בדיבור תתאה, התשובה היא כן. בוודאי. אז אם אני אומר למישהו, אל תדבר, פירושו, פיזיולוגי, אל תפעיל עכשיו את השיניים, את השפתיים, את החרך, את הלשון, ואת הגרון. ואז לא יצאו לך אותיות גרוניות, ולא יצאו לך אותיות שפתיות. וכשלא יצאו לך כל האותיות הפיזיות, אתה לא תהיה מדבר. לזה אני מתכוון, אבל. וזה שטויות, לא יכול להיות. ואז כשאדם ישן הוא לא המדבר. כשהוא חולם, הוא הפסיק להיות המדבר. כשקראנו לו.
כשהוא חי ושותק.
בדיוק, כשהוא חי ושותק. אז הוא לא... מה רוצים? אני חושב שזאת הפתיחה לסוגיה הזאת. הרי ברור לכל אחד מאיתנו, שכשאנחנו אומרים המדבר, אנחנו לא מדברים על פעולה טכנית. אלא אנחנו מדברים... על זה שהחלטנו לאפיין את האדם כמדבר. זה דבר מופלא. החלטנו לאפיין אותו כמדבר. הפעם הראשונה הבולטת שאנחנו רואים שזה היה האפיון לאדם כמדבר, הוא בתרגום אונקלוס המפורסם. כשהאדם נברא, כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אונקלוס שלא מדבר, אלא רק מתרגם באותיות, במילים. שואל באופן סמוי, מה פירוש ויהי האדם לנפש חיה? כלומר, אם בפסוק כתוב כך, בשונה מכל הברואים ומכל הבהמות ומכל הדגים ומכל הדוממים, את האדם יוצר השם אלוקים. כל הכוח יקום להקשיב. השם אלוקים, הוא לא יוצא מן האדמה האדם, כמו הנפש חיה של הבהמה. הוא לא שורץ מן המים. הוא לא תדשי הארץ. השם אלוקים יוצר אותו. בשני יודים. עולם הזה, תחיית המתים, יצר הטוב, יצר הרע. והוא יוצר אותו על כל פרט במעטפת. ואז בכלל צריך חידוש שעוד לא היה עד היום בעולם ולא יהיה וזה מתאים רק לאדם ונופח בו את עצמו. נשמע אתכם. מדהים. אתה בשיא ההתכוננות, נו, ואז, ויהי האדם, פו אדום. זה קצת מבאס. ויהי האדם למה? לנפש חיה. זה מה שהצלחת לעשות בסוף? היה אפשר להוציא מהקופסה מקודם, גם היה כבר מספיק דובי. אמרו כאילו, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה הפסול. זה לא ייתכן בכלל. ואז אומר אונקלוס, בכלל בוא נעצור שנייה. נפש חיה, אם הפירוש הוא נפשה, חייתה, כלומר, אישיות חיה ולא צומחת, שזה האפיון של החי, בסדר? אישיות חיה. אישיות זה ביטוי של, של בן אדם, אבל זה בסדר. כמו שבתיבת נוח כתוב שיכנסו לתיבה מכל הבהמה התאורה, איש ואשתו. אז אני רוצה לעצמי להגיד את הביטוי אישיות. לסוס יש אישיות של סוס. טוב? מי שנעלב שיגיד סוסיות, זה לא משנה עכשיו, אבל לזה אני מתכוון. האפיון, בסדר? אז נפש חיה, ויש אפיון, לעשב אין אפיון, הוא דשא. עניינו הוא צומח, ודבר שני, הוא צומח במקומו ולא חי. יופי, קלטתי. והחי הוא נפש חיה. איזה יופי. השרץ הוא שרץ נפש חיה, נפש חיה. מהותית הבנתי. אבל כל זה הופיע בפסוקים בתור דבר שיוצא מהאדמה. תוצא הארץ, נפש חיה. זאת אומרת, בעברית אחרת אני קורא את הפסוק. יש באדמה בפנים כוח שנקרא נפש חיה, שעוד לא יתגלם. אבל לא כתוב יש באדמה כוח שנקרא אדם. מה פתאום? זה הבל. אין באדמה כוח שנקרא אדם. כי אם היה באדמה כוח שנקרא אדם, מה היה אומר הקודש ברוך הוא לאדמה? תוצא האדמה, אדם. אבל מה כתוב בפסוק? ויצר השם אלוקים. מה? עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים. ונפש חיה של האדם זה ויהי. זה לא תוצא, נפש. ויהי האדם לנפש חיה. אתה רוצה את תפיונו של האדם? הוא נפש חיה. מסביר האונקלוס, אתה יודע מה כתוב פה? פה כתוב שהאדם הוא אלוקות בתוך קופסה שאלוקים ברא. של אפר. לא להתבלבל ולהגיד אלוקות בתוך אפר. כי אז לא תאהב את האפר. תגיד איכסה, האצבע תמיד עושה חטאים. זאת אצבע אלוקית. הציפורן הזאת, היד, הרגליים שלך, זה אלוקי. כשכואב לילד הרגל, יכול להיות איך אנחנו אומרים תמיד, שאם זה מסוכן, עם ישראל כולו יחלל שבת ויום כיפור. זה אלוקי הרגל שלך. אלוקים, לא אלוקים. השם אלוקים. יתר בשני יהודים. לא יוד אחת לאפר ויוד אחת לנשמה. זה רש"י לא אמר אף פעם. אלא כל אצבע נוצרה בשני יהודים. זה דבר מדהים. כל שם שלך נוצרה עם שני יהודים. אחד ששייך לעולם הזה ואחד לתחיית המתים. אתה מבין על מה מדובר פה בכלל? אדם. אז מה האפיון של התופעה המופלאה הזאת שבתוכה נופחה נשמת חיים? כלומר, לנפח זה להכניס את האלוקות עצמה. חלק אלוה ממעל ממש. מה האפיון? מתרגם אונקלוס, נפש, חיה, רוח, ממלא לה. אומרת מורה זקן, אני אמרתי לכם שזה לא המדבר תתאה, זה הרי לא יכול להיות שזה המדבר של הפסוק. לא יכול להיות שמה שכתוב בפסוק, זה שהקודש ברוך הוא ברא לאדם 12 מטרים שעושים טוק, וכשהוא עושה ב זה יוצא אותיות כאלה, וכשהוא עושה ד זה יוצא כך. זה גם בטוקי. שלאדם יוצא יותר מעניין, כי יש 22 אותיות עם צירופים. זה מוזיקה יותר טובה. אז זה לא המדבר תתא. זה מהות האדם המדבר. סביר התניא, מדבר אילאה, זאת אומרת, המהות של האדם, והביטוי החיצוני של האדם כמדבר, הן שתי אמיתות, שתי אמיתות, אבל הפוכות. המדבר הטכני הוא סוף הצינור. כלומר, הצינור שמתחיל ברצון, צינור, רצון, עובר למחשבה, ומשם עובר לדיבור. כשאני פוגש את הדיבור קפה, אז היה כאן רצון. בסדר? הנפש רצתה. זה נשמע קטן בקפה, אבל זה נשמע גדול בדברים אחרים. היה רצון הכי עליון שיש. הרצון איבד את עצמו לאותיות של מחשבה. והמחשבה הופיעה כדיבור. זה התיאור של המדבר הטכני. זה לא מה שבגללו האדם נקרא אדם. האדם הוא המדבר כי זה מהותו. מה הפירוש של זה? ונתניה, כשתחשוב תגלה שהמדבר אילה זה תהליך בדיוק הפוך. הרי האותיות הטכניות הן אכן מה שהתחברו בו איקס מוצאות הפה. אבל בעצם אם תחשוב לעומק, תגלה שבדיוק ההפך. תגלה שהדיבור הוא לא רק ירידה מהמחשבה, אלא הוא קודם למחשבה. קודם למחשבה אין פירושו האותיות כמו שיצאו מהגרון. אלא יש אותיות שהן אלה שגרמו לך להוציא את האותיות השפתיות והגרוניות. כלומר, לא למדת דו רה מי פסול לסי, ועכשיו חיברת דו רה מי פסול ונהיה לך דיבור. אלא המחשבה שלך מדברת אותיות, והיא פורצת דווקא מהדבר הזה שכלפי חוץ נראה הרבה תווים. בחוץ זה נראה, הוא חיבר ד' ללמד לטף, זה מעניין איך מחברים את האותיות ככה, בשפתיים, בשיניים ובלשון, ויצא דלת. זה המדברת התא. אבל האדם כנפש חיה, שנקרא המדבר רוח, ממלא לה, מה פתאום? המשיך התניא ואומר הרבה יותר מזה. לא רק שהמחשבה היא המקום שבו הכל נוצר, הרבה מעל. פנימיות הנפש היא המקום שבו הדיבור נוצר. הדיבור שלך הוא הביטוי של הדבר הכי פנימי שיש. פנימיות, פנימיות הנפש. כשאני אומר שהאדם הוא נפש חיה, אני מתכוון להגיד, האדם המדבר הזה מבטא ביכולת שלו להוציא, בשילוב הזה של עפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים, ואל תחשוב עכשיו על הטכניקה. כמו שאתה לא חושב על הטכניקה במילים נשמת חיים, ואיפך ואפיו נשמת חיים, אתה חושב על הטכניקה דרך האוזן או דרך האף? נשמת חיים זה עושה זז בשיניים או באוזניים? אתה גם חושב? לא. אז גם בעפר מן האדמה תשתחרר רגע מהמדברת אתה. תשתחרר. לא, זה לא חשוב, זה חשוב מאוד, אבל זה תתא. כמו תשובת התא, ויראת התא, ושתיקת התא, ותמינות התא, זה תתא, שים בצד רגע. עכשיו אנחנו מדברים על משהו מהותי. על משהו מהותי עליך. על למה נבראת בכלל? על מה אתה? נעשה לך הרבה יותר קל לקלוט את זה. אתה מבין שמה שבעצם מדבר זה פנימיות הנפש עצמה? אומר האדמור הרש"ב, אתה רוצה להרגיש למה מתכוון הסבא שלי, האדמור הזקן? אני אגיד לך למה מתכוון. הוא מתכוון לדבר פשוט. תגיד, דיברת פעם משהו מבפנים, מלב כואב, דיברת פעם דברים עמוקים. וחשת שאתה מדבר, אבל אתה מצמצם, 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 מצמצם את מה שאתה אומר, לא הצלחת להוציא את מה שאתה רוצה. זו תחושה מוכרת? התחושה הזו שייכת למדבר תתאה. הדיבור מצמצם. איך אני יכול, דרך מילימטר שבין השפתיים, להוציא אין סוף של אידאות? יפה. אז תגיד, קרה לך גם פעם הפוך? באת לדבר אל ילד בכיתה ב' ותוך כדי דיבור פתאום הבנת על מה אתה מדבר בך? גם זה קרה לך פעם? והבנת שמה שאתה חשבת הוא כלום יחסית? והדיבור לקח אותך למקומות יותר גבוהים? מכירים את זה? גם זה קרה לך פעם? אומר אדמור הזקן, אתה יודע מאיפה זה בא? השני בא מהמדבר את התא. הראשון. השני בא מהמדבר אילה. כי מה שמדבר זה פנימיות הנפש. עכשיו כשדיברת, למה אתה רעיון? הרי באמת הדבר האחרון שחשבת עליו עכשיו זה איך עושים עם השפתיים. הבאת את הרעיון. ואז הדיבור נפגש במקור שלו. בדיוק. וישמע את הכל מתדבר אליו. הדיבור פגש את המקור שלו. וכשפגש את המקור שלו, פתאום, בש! ירד איזו הערה אדירה. ממה? מהפיזיותרפיה, בקצות האצבעות. אתה נגעת בקצות האצבעות. והפנימיות פתאום עשתה לך פלש כזה. שהגיע משהו שבכלל לא חשבת בחיים שלך. אם היית יושב הלאה עם הדף והעט, אתם לא מכירים את זה? אני מכיר את זה כל יום. אם היית יושב עם הדף והעט, בחיים לא היית מגיע לזה. בחיים. היית כותב תזות שלמות. לא היית מגיע בחיים. ומה שהגעת בדיבור הזה בשיעור פשוט עם ילדים.
זה לא אותו דבר.
היינו אח, אבל בפחות. בכתיבה זה המחשבה שיוצאת לכתיבה, ובדיבור זה הדיבור שמאפיין את האדם. בכתיבה היא גם דיבור.
גם בכתיבה
אתה יכול. אין לכם למה? זה מה שאנחנו קוראים תמיד, אבא יסד בלתה. כי המלכות מחוברת ישירות לחוכמה. נכון, השם בחוכמה יסד ארץ. אז לפעמים דווקא כשאתה פק, מכה באדמה, נעוץ סופן בתחילתן. מושג שאנחנו תמיד מדברים עליו. אז פתאום, לא פתאום בכלל, אתה קורא לזה פתאום. אתה אומר פתאום, ולמה אתה קורא לזה פתאום? כי אצלך בממה לכל אלמין, פתאום זה היה צריך להיות מהשפתיים. ועכשיו הייתי צריך לחשוב איזה דרך אחר, לעלות מהגרון, להגיע לאזור האוזן, ואז הייתי אמור גם לחשוב על הרעיון שפתאום חשבתי עליו כשדיברתי עם ילד בכיתה ב'. הבנתי, נו, בסדר. אבל החיים ברוך השם לא מתנהלים כמו שאתה חושב. ובדיבור שלך פגשת פנימי. פילט ואין. מרתניה, אם הבנו את זה, עכשיו בוא נבין את המושג ויהי האדם לנפש חיה. אותו דבר. הרעיון הוא אותו דבר בעצם השפה. בהמשך הוא יגיד שבעברית יש מעלה יותר גדולה, אבל הוא אומר, כל מה שאני מדבר זה על האדם. האדם כמדבר, לכן לא הבחנתי עכשיו בכלל על המדרגה שהכוזרי מדבר על היהודי ועל המדבר באשר הוא. כשתחשבו, תגלו שכמו תמיד בעברית, העברית הרי לא תאמן בכלל. איך אמרנו שהקודש ברוך הוא בורא חפץ? על ידי מאמר. ואיך הוא עוד בורא? בעוד מה? לא רק בדיבור, אלא ברצון. ואלוהינו בשמיים כל אשר, נו, חפץ עשה. ואז אמרה לנו התניא, בדיבור הוא בורא את החומר, את המטריה. ברצון הוא בורא
צורה.
את הצורה. בעברית אחרת, בדיבור הוא בורא את החפצה. החפצה זה מה שחושב שהוא יש בפני עצמו. חפץ. כיוון שהוא חושב שהוא יש בפני עצמו, הוא רוצה להיות פה הבוס. לכן הוא חפץ. 1,000 קילו. אבל כל חומר בתוכו יש צורה שהיא משתוקקת כל הזמן לצייר את הציור ולהתחבר אל היוצר. ביחד, בפנים. כן, היא הנשמה של החומר. והצורה הזאת בתוך החומר מייצרת חפץ לחפץ. כך החפץ רוצה לשקוע, והחפץ, הרצון, רוצה לחלוק. כשאלוקים גמר לברוא ולעשות את השמיים ואת הארץ וכל צבא, הוא וידא שהעסק יסתדר איך? הוא וידא האם השמיים והארץ עכשיו ויחולו. האם יש לשמיים ולארץ כלות הנפש למקורם? כאן הוא בא לחדש לנו את החידוש הנפלא הבא. המדבר פירושו. זה שבדיבור תתאה, שמו זה תלת לא, מדביר, מצמצם, חותך רעיונות אינסופיים. מכירים את השלב שבו מדברים שעתיים ואני אומר, יאללה, תפסיק דיבורים, תחתוך. יאללה, בלבלות, שמעתי מספיק, תחתוך. עברית אחרת, תהיה בן אדם שם, אל בבן בשכל, תהיה דבר, תהיה מנהיג, תחתוך. יש שלב שבו אני יושב אצל מישהו שהוא מנכ״ל מדהים, הוא כל הזמן חותך. ואני אומר, זה מכונת ייבוש, אין שם מילימטר נשמה. אתה יכול להפסיק לחתוך כבר? בסכין? אני בצל, מה אתה רוצה לכם שלי? תגיד משהו קצת למעלה. יש לו כובד פיקס, טיק טק. אבל חבל שאתה לא דור. אין פה כלום. תדבר. אל תחתוך. תרומם. תנהיג. תתעלה. המדבר בדיבור תתאה, תפקידו הוא לחתוך. המדבר בדיבור אילאה, תפקידו הוא להגיד, תגיד, ומה הפנימיות של הנפש אומרת? דבר שאני אשמע את פנימיות נפשך. לפי זה נפש חיה. והיא האדם לנפש חיה, מקבל משמעות חדשה לחלוטין. תניה יסביר שהמושג נפש חיה קשור למושגים שאנחנו מכירים באדם. העולם הקבלי קורא להם, אבל כולנו מכירים אותם. העולם הקבלי קורא להם נפש, רוח, נשמה, חיה. ושוב לא דיברתי עכשיו על היחידה. לכל ארבעה אגב יש תמיד חמישי. אני מדבר על ארבעה. יש בליל הסדר ארבע כוסות, יש גם חמישי. יש בגאולה ארבעה לשונות, יש גם חמישי. החמישי זה הצ'ופצ'יק שבתוך הדלת. תעזבו את היחידה עכשיו. יחידה זה המובן שבו הנשמה היא הקודש ברוך הוא, יחידה ליחדך. גם העולמות מחולקים לארבעה. בדיוק אותו דבר. עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות. מה שמעל זה, זה החמישי. זה כל העולמות שמעל עולם האצילות. זה הכל בערך שאנחנו רואים. נפש, רוח, נשמה וחיה באים לידי ביטוי גם בדיבור. הדיבור כפי שהוא מופיע מחמש מוצאות הפה הוא הנפש של הדיבור. הוא הפעילות, הוא האפר. שהרוח שמעל הנפש רוצה להוציא קול, מנסה ליצור את הדיבור. כשילד מחליט שהוא יוציא עוד מעט מילה, יוצא מפה איזה קול, voice, יוצא איזה קול בקוף, והקול הזה בשלב מסוים יפגוש כמו במצלתיים פוק את אחד ממוצאות הפה, והדיבור יופיע. במילים של אדמור הזקן הוא יגיד, הקול הזה כלול מכל היסודות הרוחניים. אש, רוח, מים. כדי לצאת מהפה, הוא יפגוש את יסוד האפר. הוא ייפגש בחך. הוא ייפגש בשיניים. כשהקול הזה, הרוחני, ייפגש בעפר, תצא רוח. הנפש היא אחרי ששמעתי תמציתיים. פה, עכשיו זוז מילימטר לעומק. לפני שהופיעה הנפש של הדיבור, הייתה תהליך של הרוח של הדיבור. האש, הרוח והמים, אתם מבינים למה השתמשתי ביסודות האלה? היסודות הלא אפרוריים. הרוחניים. הזורמים. ללמעלה, ללמטה, לצדדים. פוגשים את יסוד האפר ומוציאים דיבור. שוב, כשהרוח פוגשת את הנפש, אז הרוח מודברת קצת. הרוח מודברת קצת. כאילו חוטפת בום. כאילו אם הייתי יכול להיכנס עכשיו לגרם אש מהקול שיוצא, והייתי רואה שזה יוצא בתור גה, הייתי אומר, ייבשת אותי, זה הכל? אז יש כאן נפש, יש כאן רוח. אבל מה שפותח את הדיבור לפני כן, זאת הנשמה. אם הנפש זה האפר, הרוח זה הכוח שיוצר האש, הרוח והמים. הנשמה זה הבינה. זה המקור של הדברים האלה בשכל. בסדר? אגב, במושגים פנימיים. אם הנפש שמדברת את הדיבור תתאה, היא המלכות. מבינים למה המלכות? כי המלך, אין מלך בלא עם. המלך, זה איך זה יוצא? אתה תקום. מלך. מלכות. הרוח, אלה המידות. חסד, גבורה, תפארת. בסדר? שמצטמצמות במלכות הזאת. הנשמה היא הבינה. שפסוק נשמת שדי תבינים. ההתבוננות. החוכמה. או הבינה, לא החוכמה. הבינה, הבינה, הבינה. זוכרים את ההבדל? הבינה. והחיה זה ההערה האלוקית שבאה לפני הבינה, שבאה לפני הרוח, שבאה לפני הנפש. מדהים. ומה פירוש ויהי האדם לנפש חיה בתורת הסוד? ויהי האדם לנפש לא רק מוצאות הפה. איך מתרגם מונקלוס נפש? רוח. רוח, נפש זה רוח. מה זה הרוח? ויהי האדם, בשונה מכל הברואים, לתופעה שמופיעה את עצמה, ובעצם ההופעה את עצמה כוללת את הכל שכלול מהרוח, ממלא לה. מתרגם אונקלוס, ממלא לה. נו, רוח, ממלא לה. נפש, חיה. חיה שווה מה? ממלא לה. לכן אגב, למלל בעברית זה מעבר ללדבר. כששרה לא מאמינה למה שהיא רואה, היא אומרת זה לא דיבור. היא אומרת מי? מי מילל לאברהם? העניק הבנים שרה. מי מילל? זה לא, זה בכלל. מי מילל? אנחנו משתמשים במילל כאיזה מין תפילה. מי מילל ומי פילל? מי ימלל? מי מילל? לאברהם. מה שהיא אומר שם, מילל במספרו מאה. מהם למד למד. ואברהם בן 100 שנה והיוולד לו. אבל הרעיון הוא לא רק הגימטריה של הגיל. אלא זה בכלל לא שייך לספרות שאנחנו מבינים פה. זה כבר במאה. זה לא פה. זה הספידיומטר מאופס שוב. מי מילל? והיא אדם לנפש חיה, והבת באדם לרוח ממללה. את הבסיס הזה נחזור בקריאה מיד אחרי התפילה, וממנו נכנס התניא למה עושות אותיות. מה זה אותיות של תפילה? מה זה אותיות של אדם? מה קורה בעצם באותיות? אז אנחנו נעשה הפוך, ניכנס לתפילה ואז ניכנס לאותיות התפילה. אבל נחזור לזה בעזרת השם אחרי התפילה. שקוי.